כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון עד רביעי ב-12, אפשר להקשיב לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה היישומון החדש של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. כל תוכניות כאן תרבות, הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות, התוכנית שלנו וגם תוכניות אחרות של כאן תרבות עולות לעמוד גם הפודקאסטים. איתנו באולפן מיטל כהן, העורכת שלנו, ועל הביצוע הטכני דימה קרנצוב. שלום, מאיה סלע.
שלום וברכה. נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר לכתוב לנו כל מיני דברים, הערות, חלקכם עושים את זה כבר.
נעצות בעיקר.
נעצות, בדרך כלל עליי, אומרים.
ותשבוחות מוגזמות אליי.
אתה בדרך כלל לא זוכה לנעצות, אבל בסדר, אני מקבל, אני חיה עם זה, אני רגילה לזה, אתם יכולים לעשות את זה גם. אפשר גם לשלוח לנו הודעות ונעצות לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אתם יכולים לעשות לייק לעמוד שם, ואז לראות את התכנים שאנחנו מעלים, חלקם ייחודיים לעמוד הפייסבוק, דברים ויזואליים שאי אפשר להראות פה בתוכנית, אז, וגם דברים שכן קשורים לתוכנית. אז תנסו את זה, אולי זה יעניין אתכם. היום אנחנו נדבר יובל עם עבד אבו שחאדה, על הספר בין העולם וביני של תנה איסי קוטס. ספר חזק מאוד, את חייבת להגיד, שמתאר את הפחד העצום של לגדל ילד שחור בארצות הברית בימינו.
כן.
לא בימים אחרים, לא לפני 100 שנה, לא לפני 200 שנה, עכשיו. נדבר גם עם צליל אברהם בפינתה, תעזרי לעצמך, היא תספר לנו על עוד ספר עזרה עצמית.
בחיי שאני צריך עזרה.
אוי, לא יודעת אם בתחום הזה, צליל תדבר על ענייני נישואים, איך להציל את הנישואים.
בקטע הזה אני בסדר, לא, בקטע הזה אני בסדר.
אוקיי, בסדר. לפני שנעזור לך בקטע הזה או בדברים אחרים, עוד לא סיימנו כנראה את שלב סיכומי שנת 2017. העיתונות, אין דבר שיותר אוהבת מאשר לסכם.
זה ממלא המון תוכן.
זה תוכן, פשוט נהדר, אפשר לסכם, אתה יודע, עד החג הבא. מה החג הבא?
לא, עד נובמבר 2018 אפשר לסכם את 2017.
לא, 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 לא. יש פסח. פסח, עוד פעם יש דברים מיוחדים.
אז אנחנו יכולים לסכם עכשיו 4 חודשים ככה?
עד פסח אפשר לסכם,
בהחלט. מעולה.
אז יש את האחד, בחור אחד שקוראים לו ברק אובמה.
כן.
הוא היה נשיא ארצות הברית.
שמעתי עליו.
יפה. אתה זוכר אותו?
זוכר, זה נראה כמו פנטזיה די רחוקה בימינו.
נכון. אתה יודע, אתה מכיר את הדברים האלה, את האירועים האלה שאתה לא תשכח לעולם כזה, כמו שיש דור כזה שיש לו את האדם הראשון שנחת על הירח, וכל הדבר הזה. אז בשבילי זה היה
ההשפעה
של אובמה. זה היה בזה משהו מאוד מאוד מרגש, והוליוודי.
זה היה כמו לראות סרט מדע בדיוני.
ממש. דבר מרגש ולא יאמן, וכגודל הריגוש והתקווה, כך גודל האכזבה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. אובמה, פעיל לא רע ברשתות חברתיות,
כן.
כתב ב-31 בדצמבר בפייסבוק, לכבוד סגירת שנת 2017, סוף השנה, הוא כתב כך, במהלך כהונתי התחלתי מסורת של שיתוף רשימת הקריאה שלי, זו הייתה דרך נחמדה להביט אחורה על העבודות שהדהדו אצלי ולהביע הערכה ליוצרים מכל העולם. השנה היה לי קצת יותר זמן ורציתי לחלוק עמכם את הספרים שנהניתי מהם יותר מהכל. הסיפורים שנתנו לי השראה, ואז הוא נתן את הרשימת קריאה שלו, של השנה, וגם אגב רשימת שירים שהוא אוהב לשמוע כשהוא עושה ג'וגינג, או אני לא יודעת בדיוק מה העניין שלו.
אני הקשבתי אתמול לשירים.
ישבת והקשבת לשירים.
ואם נשפוט לפי הטעם שלו בשירים, אני לא הייתי קורא את הספרים שהוא בחר.
איך זה, למה, מה זאת אומרת?
השירים לא טובים, לא טובים. יש שם שירים בסדר, אבל...
והספרים כן טובים?
אני לא יודע, אני לא מכיר...
הבנתי מה אתה אומר.
אני לא קראתי את רוב הספרים שהוא קרא.
אתה אומר שאם זה המלצה שלו, אז הבנתי.
למרות שתכף אנחנו נשמע שיר שאני כן אוהב מבין הרשימת השירים שלו.
אז הנה הספרים שאובמה קרא ב-2017, ושיובל לא ממליץ לקרוא.
אני לא אקריא... מבלי שקרא אותם.
נכון, אני לא אקריא את כולם, אבל גם, אתה יודע, אין את ה... זאת אומרת, אולי יש לנו מאזינים שקוראים באנגלית, אבל בכל אופן, The Power של נומי אלדרמן, שזה ספר שגם דיברנו עליו כאן, גרנט של רון צ'רנוי, שאני מניחה שלא קשור לצ'רנוי שלנו, Evicted, Poverty and Profit in the American City. שים לב לשמות, זה גם כאילו, זה כמו לבחור לפי המותג, אתה יודע, כאילו שמות כאלה, מה עוד יש לנו כאן? Exit West, מושין המיד, של מושין המיד. זאת אומרת, הוא מערבב כאן, יש את הנושאים והמגדר והגזע.
איזה צינית.
אני צינית, זה נכון, אני מודע. מה יש לנו כאן עוד ברשימה?
יש כמובן את Sing Unburied Sing של Jasmine Ward, שגם עליו דיברנו לא מזמן, שזה ספר... אחד מהספרים החשובים, לא יודע אם חשובים, אבל לא ספק הפופולריים בקשר לקול השחור בארצות הברית. ואי אפשר שלא להתפעל מהעובדה שהוא מכניס גם את הכדורסל. שני ספרים על כדורסל, Coach Wooden and Me של קרים אבדול ג'אבר, אגדת כדורסל היסטורית ומיתולוגית, ו-Basketball and Other Things של שיה סרנו.
איזה שיה סרנו?
לא מכיר.
אוקיי, אני מכיר,
אני, ההבנה שלי בכדורסל פחות או יותר מסתכמת בלהכיר את קרים אבדול ג'אבר.
גם שלי, זה בסדר גמור. וזה קרים אבדול ג'אבר, ובכדורגל אני נעצרתי באנשים כמו קארל היינץ, רומיניג, דינו זוף, כאלה בפעם, כשהייתי ילדה וגרתי הבית, ואח שלי ואבא שלי התעניינו בדברים האלה, כן, הם היו כדורגלנים.
אין לי מושג מי האנשים.
חבל.
אבל אני שומע את הקול הציני שלך, ובעיניי זאת רשימה, לא קראתי את הספרים, אבל נראית לי רשימה רצינית, מוצלחת, כאילו...
לא יודעת למה, אתה...
אני לא מבין איך יש לך ביקורת על האיש המושלם, ברק אובמה.
תשמע, הרשימה הזאת, בעיניי, זה הדבר הכי נכון ומתוכנת שקראתי ב-2017. אם כבר מסכמים, כלומר רשימה מאוד מתוכנתת, ואני רוצה לפנות במילים נרגשות לברק אובמה. ברק.
קדימה.
ברק
המאזין,
ידידי.
המאזין ברק.
ברק ידידי, אתה כבר לא רץ לנשיאות, אתה כבר לא זקוק לקול שלנו, אתה יכול לקרוא סתם ספרים, אתה לא חייב לקרוא ספרים שיש להם משמעות פוליטית, או שנשיא שחור חייב להגיד שקרה. אתה יכול לקרוא אפילו 50 גוונים של אפור. אתה יכול לקרוא שר הטבעות, כאילו, תהנה, כבר בחרו בך, פעמיים. אתה לא יכול יותר לקבל את הקול של האמריקאים, פעם שלישית. תנוח, או, כמו שאומרים אצלנו, תנוחי. ללא כל ספר שאדם קורא צריך למלא מטרה ציבורית ונראות, אתה יודע, כולל כדורסל, זאת אומרת, הוא גם צריך להיות מגניב, כאילו, יש משהו מאוד מאוד מתאמץ.
אולי אבל אלה באמת הנושאים שמעניינים אותו. אולי מי שייצג בצורה כל כך דרמטית, נכון, לא הפך להיות מי שהם חשבו שהוא יהיה בשבילם, אבל כן ייצג איזה משהו דרמטי ביותר עבור השחורים בארצות הברית, מרגיש מחויב להמשיך לקרוא על הנושאים האלה, וגם להגיד, הנה, תראו, אנחנו ממשיכים לעסוק בזה.
לי נשמע שהוא עדיין עסוק בעיקר בלראות מעודכן, ונכון, זה העיסוק המרכזי שלו. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב איך שדברים נראים, וזה כן דבר מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני חושבת שעצם העובדה שהנשיא שחור, הדבר הזה, הגוף, רק הגוף הזה שהיה שם, והוא היה שחור, זה כן דבר חשוב, ובכלל לא מזלזלת בזה, גם אותי זה מאוד מאוד ריגש. אבל אתה יודע, בסוף אתה רואה שזה לא מספיק. אם אין איזה משהו מאחורי זה, סתם אתה נותן עכשיו רשימות פה, בן אדם.
אני בעיקר שמח שיש נבחר ציבור, אמריקאי, שזה מעסיק אותו בכלל, ספרים, קריאה, קורא באופן עקבי, גאה לדווח על זה לציבור, ולא אומר, ולא מספר דווקא מה הוא לא קרה אף פעם, נגיד, נבחרים היפותטיים במדינות היפותטיות. ואפשר רק להניח שההמלצה של אובמה שווה כמה עשרות ומאות אלפי עותקים של הספר. זאת אומרת, אם הוא שם את זה ברשימה הזאת, אז בטח אנשים רצים לקנות את הספרים האלה. משהו כמו מועדון הקריאה של אופרה, בזמן שאצלנו, גם אם איש ציבור שהם לא עושים את זה, ימליץ על ספר מסוים, ההמלצה הזאת לא שווה כלום.
אני חושבת שזה יכול להיות שזה ההבדל בגישה שלנו, יובל, שאתה גם אדם בעצמך מאוד דידקטי, ולכן אתה אוהב רשימות דידקטיות, ואני סולדת מזה.
יכול להיות.
אני לא מנסה, אני נגד לחנך.
אז
זהו. הספרות גם היא בכלל לא, אם היא טובה, היא בכלל לא מחנכת.
אני לא יודע אם זה נכון.
אוקיי. שלום רב לעורכת כאן כלכלי, הדסק הכלכלי בדיגיטל, ציל אברהם.
שלום, היה שם
דיבל. שלום.
ומבקרת ספרי העזרה העצמית שלנו כמובן, בעלת הפינה המושכת.
Million girls would kill for that job.
צליל אברהם, תעזרי לעצמך. מה קראת השבוע,
צליל? קראתי ספר נפלא. נפלא. הוא נקרא לדעת להיכנע. כתבה אותו בחורה בשם לורה דויל, שמגדירה את עצמה פמיניסטית לשעבר.
לשעבר, אוקיי.
וזה מדריך להצלת חיי הנישואים. לפני שאני אספר לכם איך להציל את חיי הנישואים, בואו נבדוק האם חיי הנישואים שלכם זקוקים להצלה.
אוי ואבוי, בשידור חי?
כן. תהיה אמיץ.
האמת שזה כתוב בלשון נקבה, אז אתה יכול ככה להתחמק.
אגב, למה תמיד באמת נותנים את כל העצות האלה לנשים?
כי אנחנו צריכות מדריך איך לנשום. את לא יודעת, איפה פשוט לשחרר אותך ככה באחור.
בעיקר אתן צריכות מדריך איך להיכנע.
למה שאתם נותנים לנו פה?
אז אם את מרגישה נעלה על בעלך, מנדנדת לו, מתלוננת באוזני נשים אחרות על בעלך, חושבת שהכל יסתדר עם בעלך, רק יעשה מה שאת אומרת לו, מאזינה לשיחותיו בסתר, מרגישה שאת האדם הבוגר היחיד במשפחה, עושה למענו דברים שהוא מסוגל לעשות למען עצמו.
לא, עד עכשיו אני לא שייכת לקטגוריות האלה.
פנטזת על גירושים, מרגישה חסרת עונים בקשר לנישואייך, מתקשה לתת בו אמון, מנסה לשלוט בו, כועסת עליו כשהוא מחליט החלטה שגויה. אם כך, ללורה דויל יש את הפתרון בשבילך. Okay. זאת אומרת, אם הדמות מרמזור. במקרה שיצא שהדמות מרמזור.
אני מקווה מאוד שהעצה שלה היא תתגרשי ממנו ותתחיל לחיות.
לא. העצה שלו היא כזאת. זה עובד ככה, תקשיבו. הוא מחליט.
זהו? אז הייתה פינה טובה.
יש בזה משהו, זה בודהיסטי קצת. זה כמו...
זה בודהיסטי כמו מדמן.
זה לא בודהיסטי בשום צורה. אני אפרט.
הוא מחליט, זה אומר שאת משחררת, את עוזבת הכל.
הוא מחליט, זה אומר קודם כל, את מעבירה אליו את האחריות המוחלטת לכל הכסף של שניכם, והוא נותן לך קצבה חודשית.
לא.
אבל שאי אפשר לקלל.
מתי זה נכתב? ב-1950?
ב-1999, דארינג.
אני בשוק. חבל שלא רואים את הלסת שלי שפגשה את המחשב.
כן, כן. זנחי את מיתוס השוויון, קחי על עצמך את עבודות הבית. מין פעם בשבוע, גם אם לא בא לך. באופן כללי, אל תגידי לו מה דעתך, אל תגידי לו איך לעשות דברים. דעתך היא שהוא תמיד יודע מה הדבר הנכון. חוץ מזה, גם אל תעני לשאלות כמו באיזה מחוות להשתמש, מה להזמין לארוחת הבוקר או איפה לחנות.
לא לענות?
לא, כי זהו רגיל מהתקופה שהיית שתלטנית, אז עכשיו את צריכה פשוט...
מה שאתה רוצה, תגידי לו.
לסתום? יפה.
אם הוא מבקש עזרה, אז הוא לא מקבל אותה?
אם הוא מבקש עזרה, צריך להגיד מה שאתה חושב. ואז מה שקורה זה שהוא יתרגל לא לשמוע את הקול של, אני לא יודעת שאני מסבירה את זה, כאילו יש בזה היגיון בכלל, אוקיי? שנייה, אני כזה, אוקיי, זה כאילו זה המילים שלי אומרות, הפה שלי אומר מילים שלא קשורות אליי. מה שיקרה זה שהוא יפסיק לשמוע את הקול השתלטני שלך, שכל הזמן אומר לו, תכנה פה, תזמין את זה. ואז הוא ישמע את הקול הפנימי הגברי שלו.
כיוון
שאת תתני בו ביטחון שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה,
הוא יהפוך לגבר סוף.
אז הוא יהפוך לגבר.
בתור גבר הגיע הזמן שנתחיל להוריד את המינון של הקול הגברי הפנימי.
עכשיו יש הפעלות, אנחנו נשחק משחק.
יש הפעלות, איזה כיף, קיבלתי דף.
ובואו נעשה...
אפשר הפוך כדי שזה יהיה קצת יותר דומה למציאות?
לא. אוקיי, עכשיו תקריאו את הדיאלוג הראשון, זה אתם לפני הכניעה, לפני השינוי בניסויים שלכם.
לפני הכניעה?
לפני, זה הניסויים שלכם ברגיל.
זה משחקי תפקידים.
כן.
כבר הצעת לנו משחק תפקידים פעם שעברה, אני רואה...
אני משתדלת שיהיה לכם כיף.
אוקיי, אני חייב לקנות לסטיב מתנה לחג המולד.
למה אתה חייב? הוא לא נתן לך שום דבר בשנה שעברה.
טוב, אני רוצה.
אין לנו הרבה כסף עכשיו, אל תבזבז יותר מ-20 דולר. אתה באמת חייב לקנות לו משהו?
זה לא חייב להיות משהו גדול.
אז מה דעתך לתת לו עוגיות תוצרת בית בקופסת פח?
טוב, בסדר.
אז זה מה שנעשה.
יפה. ועכשיו, אחרי השינוי, שבמסגרתו מאי החליטה להיות אישה כנועה, ככה היא שמעה דיאלוג.
אני לא יכול להקריא את זה. אני חייב לקנות לסטיב מתנה לחג המולד.
בסדר.
יפה, נעשה עוד אחד?
כן, ברור, זה כן.
הנה, זה מה שקורה כשצריך ללכת למוסך לפני השינוי, כשמאי היא עדיין אישה שתלטנית. קדימה.
הבלמים מתחילים לזייף. בשבוע הבא אני לוקח את המכונית למוסך.
בשבוע הבא? הבלמים זה דבר רציני, ג'ון. אתה לא חושב שאתה צריך להכניס אותם מיד למוסך? אתה לא יכול לנהוג בלי בלמים.
אין לי זמן לזה עכשיו. הבלמים יספיקו לעוד שבוע אחד.
אני חושבת שאתה צריך לקחת אותה תכף ומיד. למה לחכות?
כי אין לי זמן עכשיו.
אתה חייב למצוא זמן לדברים כאלה.
אין לי.
אז אתה לוקח אותה?
בשבוע הבא.
אז אני אקח אותה במקומך.
למה שלא... למה שלא תשימי את הראש שלי מתחת לגלגל ותדרסי אותו?
זה בדיוק מה שחשבתי לעשות, הדבר הבא שחשבתי לעשות.
יפה. זה כשאת מסרסת ושתלטנית, ועכשיו אחרי השינוי, אחרי שהפכת להיות כנועה, הדיאלוג הזה יישמע כך.
הבלמים מתחילים לזייף. בשבוע הבא אני לוקח את המכונית למוסך.
תודה שאתה דואג לזה.
וואי, אני אוהב את זה. מאיה, את חייבת לקרוא את הספר הזה.
ידעתי שאתה תאהב את זה. שמשהו, זה האמת הפנימית שלך, העמוקה ביותר.
כל גבר, בסופו של דבר.
הנה, הוא אפילו מודה, זה פשוט לא יאמן, כאילו, אוקיי.
אוף, אני מודה, אני לא מזויף.
זה טבוע בך, זה מה שהיא אומרת.
סליחה, זה הטבע. לא,
לא, זה לא הטבע, זה תרבות.
הספר הזה יצא לפני 18 שנים, מאז יש לה אתר ורשת של סדנאות, והיא מאמנת מאמנות שמאמנות נשים אחרות להיות כנועות. בנוסף, היא ממליצה להקים קבוצות תמיכה לנשים נכנעות, שבן ישבו פעם בשבוע, יקראו ביחד חלקים מהספר,
ויעזרו אחת לשנייה להיכנע.
הכניעה שלהם.
וואו.
אוקיי.
אני חושב שספרים כאלה צריכים להיות מחוץ לחוק. ברצינות.
לא. אין לי התנגדות.
לא.
ברצינות.
לא.
זה לא כאילו, מה התרומה שזה לאנושות?
יכול להיות שזה תרם משהו לחלק מהאנשים, אתה יודע, אתה מסתכל על צורת חיים של כל מיני אנשים, והם חיים אחרת ממך, ככה הם רוצים לחיות.
הם חיים שגוי.
כמובן, אתה צודק ואנחנו טועים. אז בואי, יש כאן איזה עצה טובה?
בדיוק, מה שרציתי לשאול.
אולי פה ושם? היה משהו?
כן, טוב, יש אחד.
נו.
קדימה. מה, זה נהדר שהצלחת להפיק משהו מהתשפוכת הזאת.
השתדלתי שלא, אבל ככה יצא.
יאללה, קדימה. מה
להגיד מה שאת רוצה.
מה זאת אומרת, איך מותר?
תראה איזה יפים הפרחים בבית של שרה. למה לי אין פרחים בבית אף פעם? פשוט להגיד, אני רוצה פרחים.
זה מותר אבל? זה מאוד מאוד לא קנוע.
מה זה העניין הזה של אני רוצה פרחים? בוא נפתח את זה פעם אחת. אם את רוצה פרחים, עכשיו כשאני רוצה פרחים, אז אני הולכת וקונה לעצמי פרחים.
את לא יכולה, יש לך קצבה וקנית בקוטג'.
למה את צריכה להגיד למישהו בכלל?
לפעמים את רוצה שיקנו לך, מאיה.
אבל כשאת רוצה שיקנו לך...
אם את אומרת למישהו שיקנה לך פרחים, זה
כבר כאילו... אם לא תגידי, הוא לא ידע מה את רוצה.
אבל כאילו אם אתה מבקש פרחים כי את רוצה שיקנו לך...
יש גבול היכולת שלי לסנגר על הספר הזה.
תגידי, הקהל היעד זה כאילו הנשים בכללותן?
נשים שיעשו הכל כדי להציל את הנישואים שלה, נראה לי.
אני חושבת שזה...
נשים שחושבות לגירושים, זה דבר הכי נורא בעולם.
בדיוק, בזה צריך להתחיל. זה לא כזה נורא להתגרש. הכל בסדר, אני התגרשתי פעם, לא נורא, הכל טוב. אני חושבת להפך שכל אחד צריך להתגרש פעם אחת. להתחתן פעם אחת, להתגרש פעם אחת, ואחר כך אפשר להמשיך.
ושעדיף להתגרש מ...
אני יודע שאסור להשתמש... אסור להשתמש בשמו יותר, אבל לואי סי קיי פעם אמר לגירושין, שגירושין זה ההפך מניסויים. ניסויים זה דבר שמתפורר, וגירושין זה דבר כמו אלון. הוא כאילו הולך ומתחזק עם השנים ככה, הרוח והמים מחשלים אותו והוא נהיה צפוף. גירושין...
גירושין זה הדבר הכי טוב שיקרה לך בחיים.
כן, אף אחד אף פעם לא אמר, אוי, הגירושין שלי הולכים לזזל, אני לא יודע מה לעשות.
נכון, אני גם בעד להתגרש.
טוב, אז את ממליצה על הספר בסופו של דבר?
שכל אחד יבחר בשביל עצמו, מה שאתה חושב.
אני חושבת שזה יכול להיות משחק חברה מאוד משעשע.
זה יכול להיות...
להקריא קטעים.
זה ספר שולחן קפה נהדר, זה יכול לשבור את הכח.
אני חושב שזה יכול להיות נהדר לנשים לקרוא את הספר הזה, ואם הן קוראות את זה ולא מתמלאות זעם ושורפות אותו, אז יכול להיות שהן קל היעד, נכון?
לא, יכול להיות שיש להם חוש הומור, והם יכולות פשוט לצחוק מזה.
בסדר, יכולות לצחוק מזה, אבל אם מישהי אומרת, יש פה משהו, אז סימן שהיא צריכה לעשות את זה. אם מישהי אומרת לעצמה, אוקיי, יש פה משהו בעניין הזה, אז באמת כאילו הכל עבוד. תזכיר לנו את השם של הספר ואת הסופרת ואת ההוצאה?
לדעת להיכנע מאת לורה דויל בהוצאת מודן.
טוב, אנחנו ממליצים על...
מדריך שימושי לזוגיות מוצלחת. אני הייתי רוצה בהזדמנות לקרוא מדריך... שכותבים לגברים. שמת לב שכל המדריכי הניסויים הם מכתובים לנשים. כאילו אישה אחראית לדבר הזה.
אני מקבלת את האתגר.
אז צריך למצוא פעם.
אני אחפש לך.
מה העצות שהם נותנים לגברים? מה התפקיד שלהם בתוך הסיפור הזה? וחוץ מזה, משפחה זה לא דבר קדוש. התגרשו.
תודה רבה, צליל אברהם. עורכת כאן כלכלי ומבקרת ספרי העזרה העצמית שלנו. בסדרה המצוינת, אדום דק של הקיבוץ המאוחד, יצא לאור לאחרונה הספר בין העולם וביני של האינטלקטואל השחור האמריקאי טאנהיסי קוטס. במסווה של מכתב לבנו בן ה-15, הוא מספר על ההתבגרות שלו, של טאנהיסי, בשכונה קשה בבולטימור, ובעצם מספר את הסיפור של המאבק השחור בארצות הברית, כולל הרבה מאוד רפרנס של קריאה לשחורים שרוצים ללמוד על המאבק הזה. וגם תמה מרכזית בספר הזה זה הסכנה שמרחפת על עצם הקיום של אדם שחור, במיוחד גברים שחורים צעירים, בארצות הברית של ימינו, ממש עכשיו גם במהלך כהונת ברק אובמה. ביום חמישי הקרוב תערך השקה לספר בתיאטרון יפו בשעה 8, וידברו שם אפרת ירדאי, זוהר אלמקס שהיא המתרגמת של הספר, ראובן אברג'יל ועבד אבו שחדה, וינגנו וישירו סיסטמלי. שלום לעבד אבו שחדה, פעיל חברתי ופוליטי מיפו.
אהלן.
אהלן עבד. אתה יכול לספר לנו קצת איך אתה קראת את הספר הזה, באיזה מקום אתה התחברת אליו?
אוקיי, אז לדעתי הספר הזה עושה משהו מאוד, מאוד חשוב בהבנת הנפש האנושית בכלל. אם באופן כללי, בין אם זה בהוליווד, בין אם זה בתקשורת, המיינסטרים, נעשה זה מאוד תהליך דה-הומניזציה לגבר, השחור, אבל זה לא רק הגבר השחור, זה כל, כאילו, זה המיעוט שנמצא.
כל גבר של, ששייך למיעוט.
ששייך למיעוט, ואנחנו, כאילו, אנחנו גם לפעמים לא שמים לב לזה, אבל זה, הדמויות האלו שמפחידים אותנו בהם כל הזמן, בין אם זה הגבר השחור בארצות הברית, או בין אם זה הגבר הערבי ביפו,
כן.
יש תהליך דה-הומניזציה. הספר הזה עושה משהו ההפך. הספר הזה עושה הומניזציה באופן ממש אנושי, בכך שהוא מראה את עד כמה הוא חשוף. ולדעתי מה שחשוב בו, הוא בעצם מדבר על משהו ממש אלמנטלי, וזה גוף האדם.
כן.
וכפי שציינת קודם לכן, זה כמו ספר נכתב כמין מכתב לבנו, אבל הוא פעם אחר פעם חוזר שוב לגוף שלו.
כן.
הוא אומר עד כמה, הוא מזכיר עד כמה הוא מרגיש, או עד כמה הגוף השחור שלו היה חשוף לאלימות, בין אם זה ברחובות של בולטימור, בין אם זה על ידי המשטרה, בין אם זה על ידי הקהילה השחורה. וזה דבר ממש שגורם, שמי שקרא את הספר הזה ממש מתחיל לחשוב לעצמו מחדש על איך אנחנו תופסים את עצמנו בתוך המרחב הציבורי.
אתה חש שהוא מדברר איזו תחושה שלך לגבי הגוף שלך?
ולא רק זה, אלא כשאתה שחור, זה דבר שאתה, אי אפשר להסתיר אותו, אתה הולך ברחוב אתה שחור, ערבי, לעומת זאת, אתה יודע, זה שונה, אם אתה הולך בתל אביב, אז אתה לא, זה לא כמו אדם שחור, זאת אומרת, יש בזה משהו שונה, לא?
לא, אחד משמעית, יש שני סיפורים שונים, שני סיפורים טרגיים שונים.
כן.
אני גם לא אוהב את ההגבלה הזו, כי היא מתעלמת מהרקע ההיסטורי. השחורים בארצות הברית עבדו את 400 שנה של עבדות, הערבים פה לא עבדו, זה דברים שונים אחרים, דברים שונים, אבל כשאני קראתי את הספר הזה, זה דברים שאני לא שמתי לב אליהם, כי אנחנו גודלים בתוך סביבה מצ'ואיסטית,
כן.
שאתה צריך להיות גבר, שמרביצים לך אתה צריך להחזיר, אסור להיכנע, אסור לחזור אחורה. ואז קוראים את הספר, וזה מחזיר סיפורי ילדות, על וואלה, עד כמה זה היה מפחיד ללכת לבית ספר ביפו, אני מדבר בתחילות שנות ה-2000.
כן.
למדת פשיעה את יותר גבוהים של היום. דברים ממש שלי, ללכת אצל סבתא, והאלימות שהייתה ברחובות, האלימות המשטרתית שהייתה מובנת מאליה, אבל אנחנו לא חשבנו על זה, לא חשבנו על הגוף עצמו, על האלימות שהוא צריך להתמודד עם זה, באופן עקבי. עכשיו ברור, יש הבדלים בין הערבים ביפו לבין האפרו-אמריקאים בארצות הברית, אני צריך של ספק.
כן.
אבל אני גם לא יכול לפסול עם מי שיש לו נראות ערבית, שזה גם המזרחים, או נראות שחולה, האוכלוסייה האתיופית.
נכון.
אחד הדברים שאומרים הרבה פעמים גם על הקהילה השחורה, והאמת היא שגם על ערבים בישראל, זה הם נורא אלימים. ואחד המשפטים החזקים בשבילי בספר היה שהוא כותב לצעוק, הוא מדבר למשל על אלימות שאתה הזכרת, של שחורים נגד שחורים בבולטימור. הוא כותב לצעוק פשע של שחורים על שחורים, פירושו לראות באדם, ואז לבייש אותו כי הוא מדמם. זאת אומרת, גם גרמתם לנו להתנהג באלימות, וגם עכשיו אתם מביישים אותנו על הדבר הזה. אתה מזדהה עם הדבר הזה?
לא רק זה, אלא שהוא גם, יובל, הוא גם מסתכל על המשפחה, על אלימות בתוך המשפחה.
נכון.
הוא אומר, כמה שההורים מפחדים על הילד, אז הם מחזיקים אותו, מוציאים את החגורה ומרביצים לו לפעמים, כדי שהוא לא יצא החוצה.
זה משהו שאתה רואה בקהילה שלה, בחברה שלכם?
לדעתי זה אחד החוזק של הספר הזה, שהוא מפרק את הרומנטיזציה שאנחנו עושים לקהילות שלנו. שהוא בא ואומר לנו, תשמעו, אנחנו טועים, אנחנו בני אדם בסך הכל, יש לנו דברים טובים בתוך הקהילה, והוא מדבר ומזכיר את הדברים, את תקודות חוזק של האוכלוסייה. מנגד הוא בא ואומר, תשמעו, אנחנו גם אוכלוסייה ענייה, ואנחנו גם אנחנו טעינו, ואנחנו גם אנחנו מהווים סכנה על עצמנו, אבל הוא מזכיר לנו שאת מי שיש להאשים זה לא האוכלוסייה השחורה עצמה, אלא הממסד שהוביל אותנו לכך.
כן.
עד בכדי אנחנו לא חושבים על זה, אבל אנחנו צריכים לשאול איכן המוסדות הציבוריים, למשל המשטרה, התפקיד המרכזי שלה, זה ספק לנו ביטחון אישי. ולמה המשטרה לא מספקת ביטחון אישי לאפרו-אמריקאים בארצות הברית, או לערבים בישראל? ביטחון, כאילו דברים אלמנטריים. ואז אנחנו מתחילים לפתח מנגונונים של ביטחון שהם אלימים בשל עצמם.
כן, כן, כן. מעניין.
עבד אבו שחדה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שהשקה לספר בין העולם וביני של טנה היסי קוטס תתקיים בתיאטרון יפו ביום חמישי ב-8, אתה תדבר שם, ומומלץ, מומלץ להגיע ולקרוא את הספר. תודה רבה.
תודה לך, תודה למאזינים.
תודה, להתראות.
לפני שנשמע שיר, אולי נקריא קטע קצר מהספר?
בהחלט.
מספר טנה היסי על הולדת בנו, על הרגע שהילד נולד. עכשיו בלילה החזקתי אותך, ופחד גדול, שימיו כימי כל הדורות האמריקאים שלנו אחז בי. עכשיו הבנתי אישית את אבא שלי ואת המנטרה הישנה שלו, אם אני לא ארביץ לו, הוא יחטוף מהמשטרה. הבנתי הכל, את חוטי החשמל, הכבלים המעריכים, המקל הטקסי. אנשים שחורים אוהבים את הילדים שלהם באובססיביות מסוימת. אתם כל מה שיש לנו ואתם בסכנת הכחדה מרגע שאתם מגיעים אלינו. אני חושב שהיינו מעדיפים להרוג אתכם בעצמנו, מאשר לראות איך הרחובות שאמריקה בראה הורגים אתכם. זו הפילוסופיה של המנושלים מגוף, של עם שאינו שולט בדבר, שאינו יכול להגן על דבר, שגורמים לו לפחד לא רק מהפושעים שבקרבו, אלא גם מהמשטרה המושלת בו במלוא השררה המוסרית של גובי דמי חסות. רק אחרי שנולדת, הבנתי את האהבה הזו. הבנתי את לפיתת היד של אמא שלי. היא ידעה שהגלקסיה עצמה יכולה להרוג אותי, שאני עלול להתנפץ כולי, ואז כל מה שהנחילה לי יישפך על המדרכה, כמו יין זול, ואיש לא יעמוד לדין על ההרס הזה, כי המוות שלי לא יהיה אשמתו של אף בן אנוש, אלא אשמתה של איזו עובדה מצערת, אך שרירה וקיימת בדבר גזע, גזר דין של אלים עלומים על ארץ תמימה. אי אפשר לזמן לדין את רעידת האדמה, הטייפון לא התכונן מול צו אישום. הם החזירו את הרוצח של פרינס ג'ונס לעבודה, כי הוא לא היה רוצח כלל, הוא היה כוח טבע. סוכן חסר ישע של חוקי הפיזיקה בעולמנו.
טוב, אז אנחנו נעשה פינת גנזים, בהחלט, נכון?
כן.
אוקיי, היום שני בינואר אנחנו מציינים 181 שנה להולדתו של מנדל מוכר ספרים. הוא שלום יעקב אברמוביץ', שנולד ביום זה בשנת 1836. בחודש דצמבר, בחודש שעבר, ציינו 100 למותו. אנחנו מדברים פה על אחד מחשובי סופרי היידיש והעברית בעת החדשה. מנדל מוכר ספרים הוא כמובן שמו הספרותי. אברמוביץ' בחר לעצמו את הכינוי הספרותי מנדל מוכר ספרים כדי להדגיש את הקשר בינו ובין הדמויות שבספריו. כמו דמות בשם מנדל מוכר ספרים מספר הקבצנים. הסופר ביקש להביא סיפורים וספרים ליהודים בעיירות ובערים ולהפיץ את ההשכלה בקרב יהודי רוסיה. הוא כתב גם ביידיש וגם בעברית. עברית זה היה למעטים המשכילים שידעו עברית, יידיש, כן. יותר מכך ידעו יידיש. ספר הקבצנים שלו היה אחד מן הרומנים הראשונים שנכתבו במזרח אירופה בעברית. הוא ראה אור לראשונה בשנת 1869. נכתב בהתחלה ביידיש, שאז הוא נקרא פסקה חיגר. אחרי כמה זמן מנדל מוכר ספרים איבד את הרומן לעברית וקרא לו ספר הקבצנים, שזה פשוט שם נפלא.
ממש.
ספר הקבצנים, אני אוהב את השם הזה. בספר הזה, כמו בשאר היצירות שלו, הוא מתאר יהודי מהמעמד הנמוך ביותר. בסגנון קריקטוריסטי, הליוות הזאת של העיירה, אנחנו מכירים את הדבר, את התיאורים האלה. משהו שמעורר בך גם הזדהות וגם רחמים. עכשיו בבלוג של מכון גנזים אלה יצחק בר יוסף מכתב של מנדל מוכר ספרים, וכך כותב יצחק בר יוסף. תגלית כפולה, גם מכתב של שלום יעקב אברמוביץ', שלום מנדל מוכר ספרים באותו בן 32, וגם חשיפה מרעישה לעת עתה. היה לו מאהב. וכעת, במילת החודש 100 שנה למותו, הגיע הזמן לחשוף אותו באדיבותה של עובדת גנזים הוותיקה, הילה צור, שגילתה את המכתב המרעיש השבוע. אז אני חייבת להגיד לך, קודם כל, הרעיון שעוד מגלים מכתבים, זה
די מרגש.
זה מרגש. בכלל, מכון גנזים זה מקום מרגש. בכל אופן, ככה כתוב במכתב ששלח שין יהוד אברמוביץ' ליעקב שלמה אלשונג, שאנחנו לא יודעים מי זה, אבל יצחק בר יוסף אומר שכנראה מדובר בסוכן ספרים. מברדיצ'ב, וב-28 ביולי 1868, הוא כותב לו כך: מאהבי היקר, עד כה לא יכולתי לכתוב עליך מפני רוב תרדותיי, מפני הנחתי אשר כבדה עליי מיום בואי לביתי, כי חותני הנכבד הוקה במחאוב על משכבו, ויסבול איסורים ועינויים קשים מאוד. גם כעת לא אוכל להאריך ולהשתעשע עמך בדברי שלום בחפצי, ורק בקצרה אכתוב לך, ועמך יקירי הסליחה, עוד חזון למועד, ואשוב לכתוב לך באריכות. יצחק בר יוסף קורא לזה פתיחה לוהטת ביותר. ההמשך מבהיר כמובן את הדברים, לא בענייני מזמותים, אלא בענייני מזומנים עוסק המכתב הזה, משלוח ספרים ותשלום עבורם, וכך הוא ממשיך מנדלה: הרנה יקירי חסדך, ושלח לי בעד הספרים שלקחת אצלי בקומיסיון, וגם תשתדל בטובך לגבות בעד הספרים שלקחת ממני בשביל חותנו של הרב מעצואן, כי כעת נחוץ לי כסף עד מאוד. גם בהמשך פזורות בנדיבות המילים באהבה רבה, מאהבנו היקרים וכיוצא בהם, משמע כך נהגו באותם ימים, וכך תרגמו כנראה את לשון הנימוסים ליבה. אבל נעים לראות דש מאהובנו העברים מלפני 150 שנה.
זה מאוד נחמד, אנחנו צריכים אולי לחזור
לזה. ריינה ליבה.
כן?
לא, אנחנו לא צריכים לחזור, כי פשוט יש לנו היום יותר מילים מזה, אז אנחנו לא חייבים, מאהב זה מאהב. ויש מילים אחרות למישהו אינו מאהב.
בעיקר נראה שהוא השתמש בכל המילים האלה, המתרפסות, כדי לקבל כסף. זה היה כל
מיני
אהבה שתלויה בדבר.
לא, אני לא רואה את זה ככה, אני חושבת שפשוט לא היו מילים אחרות עדיין.
יכול להיות.
ככה זה נראה לי שפשוט המאהב היה מלשון אהבה, וליבה. אני לא חושבת שזה התרפסות, אבל אולי כן, אני לא מוכנה קשה לי לחיות עם זה שזה התרפסות.
טוב, בפינת ביקורת הביקורת, אני רוצה לדבר על ביקורת של ארי גלסנר, על שבע דרכים לאיבוד של סמדר שטיינברג, שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, וזכה בפרס ספיר לספרי ביקורים לשנת 2017. הביקורת הזאת התפרסמה בשבעה לילות ביום שישי האחרון. אני קראתי אותה ברשת, אני לא יודע אם זו אותה כותרת, כי גם בדפוס, כלומר, ברשת, באינטרנט, כאילו. שם הכותרת היא רומן ריאליסטי אמין, שזה לדעתי החמוד של עולם הדייטינג. זה דבר חיובי שאתה לא רוצה לשמוע לעולם. אני רוצה שיגידו, שיקראו את הספר שלו, ואז יגידו, כן, זה היה רומן ריאליסטי אמין.
טוב, לגברים תמיד יש בעיה מאוד מאוד רצינית עם המילה חמוד. אני שמתי לב לזה, זה כאילו לא מספיק גברי בשבילכם. אבל אני רק שאני חושבת שמי שאין לו בעיה עם הגבריות שלו, אין לו בעיה עם מילה חמוד, והוא יכול גם ללבוש חולצות ורודות, ואתה יודע, להתפטר מכל הדברים האלה.
תדברי איתי על חולצות ורודות. הביקורת הזאת, אם נחזור לענייננו, זה הביקורת החיובית, הכי לא מתלהבת שקראתי כבר הרבה זמן. אתה קורא את הביקורת, ואתה מרגיש שהטון חיובי, אבל מדובר באיזה סוג של גבינה לבנה, ולא ספר. ממש לא עושה חשק לקרוא. שניתן דוגמאות?
כן.
ככה גלסנר כותב: יש אם כן אופי של טלנובלה לרומן הזה, ולמרות זאת שבע דרכים לאיבוד הוא רומן טוב בסופו של דבר. רומן טוב בסופו של דבר, זה ממש מחמאה מעליבה. והוא כותב: הרומן בנוי היטב, הוא נחלק לפרקים שכל אחד מתמקד בתודעה של גיבור אחר, משורת הגיבורים הקשורים ביניהם, אך מתקדם בעקביות בזמן מפרק לפרק. סכנת הרגשנות המלודרמטית אמנם מרחפת כאמור על פני הרומן, אבל רק משום שחיי הדמויות מסופרים ברגש ובאמפתיה רבים. זה מין נשמע כזה סכמה של רומן. בלופרינט, תרשים כזה. כאילו גלסנר אומר, כותב דברים חיוביים, אבל התחושה היא ששום דבר הוא לא באמת נגע בו רגש אותו, הוא רוצה להגיד משהו טוב.
אני לא בטוחה שאתה קורא נכון את גלסנר. מה שאני אוהבת בגלסנר כמבקר, זה שהוא מבקר מאוד מאוד מופק, שזה דבר מאוד נדיר בימינו. לפעמים אני מקנה ממש ביכולת הזאת שלו להיות אגון ומרוסן, אני מודה שלי אין אותה, כשאני לא אוהבת משהו, אז אני ממש כולי נרעשת ונסערת, ואחר כך אני אומרת לעצמי, תירגעי, מה, למה את לא יכולה קצת להיות יותר מרוסנת ו... אגונה, כן. כי מרוסן זה אגון.
את אומרת
והוא כן.
זו הדרך שלו לאהוב פשוט?
לא, זה לא העניין. אתה מבין, הנה, אתה הולך לאיזה מקומות של הדרך לאהוב, משהו דרמטי כזה. הרי גלסנר הוא, זה ההפך מריסון מה שאמרת עכשיו. הוא מרוסן. והוא מופק, וזה יופי.
אז בואי אני אקריא לך עוד את, את הסיום של הביקורת. הוא מסיים את הביקורת בפסקה הבאה, ככה הוא כותב. זה קצת ארוך, אבל זה שווה לי, לי לחזור לזה. תיאורטיקן חשוב של הריאליזם, המבקר המרקסיסט גיאורג לוקאץ', נהג להבחין בין הריאליזם, שזו סוגה נעלה בעיניו שמתגלמת ביצירות של בלזק וטולסטוי, לבין מה שהוא כינה נטורליזם, שזו סוגה נחותה שמתגלמת ביצירתו של אמיל זולה. אחד ההבדלים בין השניים הוא שהריאליזם פילוסופי במטרותיו, הוא מבקש להתחקות אחר העקרונות שלפיהם פועלת החברה. בעוד הנטורליזם מחביר פרטים על מנת ליצור תחושת מציאות, אבל עיוור לכוחות החברתיים הגדולים שרוכשים מתחת לפני השטח. אטום לסיפור הגדול. מרבית הריאליזם שנכתב בארץ בעשורים האחרונים הוא נטורליזם כזה. הוא לא מציע מבט מעמיק על היסודות שעליהם עומד המציאות. ובכל זאת, כשהוא נכתב מתוך בקיאות במציאות, כשהוא נכתב בטקט מה להכניס, מה לא להכניס לטקסט, וברגש ולא בהתלהמות רגשית, בכישרון ארכיטקטוני של בניית רומן, כמו במקרה של שבע דרכים לאיבוד, התוצאה ראויה לקריאה. אז ראוי לקריאה זה לא ממש מחמאה מתלהבת, גם אם לשים אותך לצד אמיל זולה זה כנראה לא דבר נורא רע, וראוי לשים לב שגלזנר מבהיר כאן שהספר הזה שייך לסוגה השנייה, הנחותה של הנטורליזם, בחלוקה הזאת שגלזנר לא מערער על התקפות שלה, הוא פשוט אומר שגם בתוך הסוגה הנחותה הזאת שהספרות העברית משופעת ממנה בתקופה האחרונה לדבריו, יש יצירות ראויות לקריאה, הנה הן עומדות בקריטריונים מסוימים. זה מה שהוא אומר על הספר הזה. וזו ביקורת שמצליחה, ואני לא יודע אם בכוונה, אבל לפחות ככה זה יתרשם אצלי, להעביר מסרים חיובים כך שלא ייווצר שום חשק לקרוא את הספר המדובר.
טוב, אני לא רואה את זה ככה כמובן. אנחנו מדברים פה על ספר ביקורים, הוא לא אמור להיות מאסטרפיס, זה רק הספר הראשון, זה ספר ביקורים של סופרת צעירה. אתה אמור לסמן לעצמך לעקוב אחר הסופרת הצעירה הזאת, זה הכל. אני חושבת שארי גלסנר מבין את זה ונוהג בה, כפי שראוי לנהוג בסופרת צעירה. כלומר, זה לא שאתה עכשיו, גם זה שהיא זכתה בספיר ביקורים, זה לא אומר שמדובר בעקבות הזמן העבוד. זה ספר ראשון של סופרת צעירה שראוי לשים לב אליה, וכך צריך להתנהג על זה.
יכול להיות שבעניין שאתה... הזה, בהקשר לספר הביקורים, יכול להיות שאת צודקת, כן.
תודה, אני תמיד שמחה להיות צודקת.
זה מקום טוב לעצור בו, לא?
לגמרי.
שאת צודקת?
בוא נשים קו מדגיש מתחת לזה.
אנחנו סיימנו להיום.
נכון. אנחנו נהיה פשוב מחר, למרבה התדמה, בשעה 12. אנחנו באתר האינטרנט וברדיו, ואתם יכולים להוריד את האפליקציה של כאן עוד, כאן אודי, שם יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. כנסו לחנות האפליקציות ותורידו את הדבר הזה. זה מאוד משתלם בחיי.
מאוד משתלם.
אנחנו רוצים מאוד להודות למיטל כהן ודימה קרצנוב. להתראות מחר.
להתראות.